אחייניסטיות, פרק 30, איזה כיף, אני
וואו!
מרגישה חגיגית.
באמת חגיגי. איזה כיף שיצא לי
ממש,
30.
כן, ואיזה כיף שהצטרפת אליי. אז אני צביעה אחייניסטית והחלמה, תודה לאל, בזכות 12 הצעדים המדהימים, על פי הספר הגדול, ואיתנו אורחת חוזרת, והיא תציג את עצמה.
נכון, שמי בינה, ואני אכלנית יתר כפייתית מאוד מאוד מאוד. בהחלמה להיום. מקווה שגם מחר.
תודה לאל, באמת. וואו, אז אנחנו בדיוק, כאילו, בהקטע, כן? כאילו אומרים,
נכון.
הפתרון וזה, אבל תכלס, זה נשמע כזה נורא רציני וקודר, כי אנחנו בעמוד 24 למעלה, אז בפסקה הראשונה היה רשום לי, שיש לי רק שתי אפשרויות, או שאני
עד
ממשיכה עד
הסוף
הסוף
אמר.
אמר, לאכול את עצמי לדעת, שזה מה שעשיתי המון שנים, וצריך להגיד
מהמם.
את האמת, גם בתוך OA, והשנייה היא באמת לקבל עזרה רוחנית. ואז, זה מין קטע כזה, שבשלב שמגיעים לפה, אז אוקיי, בסדר, עזרה רוחנית, יאללה, כאילו, דברי תכלס.
נכון.
מה קורה? תני דוגמה. עכשיו, בפסקה השנייה, היא מתחילה ככה. איש עסקים אמריקאי מסוים היה איש לעניין. עם חוכמת חיים, הרבה יכולת, במשך שנים עבר מבית החלמה אחד למשנהו, הוא התייעץ עם הפסיכיאטרים האמריקאים הידועים ביותר, ואז נסע לאירופה ושם את עצמו בידי רופא מפורסם, הפסיכיאטר דוקטור יונג. עכשיו, לאדם הזה, מסתבר, זה לא כתוב בספר, כי בספר באמת לא משתמשים בשמות, חוץ משמות של אנשים שהם לא אלכוהוליסטים, אלא הם עוזרים לאלכוהוליסטים, כמו הרופא מחוות דעתו של הרופא, או יונג עכשיו פה, אבל בסך הכל אין כמעט שמות, יש את השם של ביל, שם פרטי, כן? לא אומרים את השם המלא שלו, וגם הסתבר לי לא מזמן קטע מטורף ששמעתי בהנחיה אצלנו באחת הפגישות בוקר, שפרד, מהסיפור של פרד בעוד על אלכוהוליזם, זה
כן.
בכלל ראשי תיבות, השם עצמו, לא הבן אדם, הבן
כן, גם
אדם
אני
באמת,
שמעתי את זה.
אבל הראשי תיבות זה פרד, זה היה F ל-fear, כאילו לפחד, R ל-resentment, טינה, E ל... נראה לי emotional אולי, או משהו כזה,
הגיוני.
זאת אומרת רגשי,
רגשי.
למי שלא דובר אנגלית, ו-D depressed, אני חושבת. משהו בסגנון הזה, וכאילו בעצם, שם בתוך זה, יש איזשהו, E זה אגו, זהו, זה אגו, הריכוז העצמי. ובעצם פה גם לא אומרים מי זה האיש הזה, אבל השם שלו, לפחות לפי מה שאני שמעתי וקראתי, זה רונלד, זה השם הפרטי, שדומה גם
אוקיי.
לשמו של רונלד מקדונלד, שהייתי אוכלת בו הרבה, הרבה בולמוסים עברו שם, גם...
רגע, שאלה חיצונית. כשאת אומרת קראתי וכולי, איפה קראת את המידע הזה?
ספציפית את זה, קראתי
על
בספר
ההיסטוריה של,
שלא
של
תרגמו,
המקימים, של...
שזה נקרא AA Come to Age או משהו כזה, ו...
אוקיי.
אבל גם
יש שם יותר
שמעתי כאילו
היסטוריה?
בהנחיות של, איך קוראים להם, שכחתי הרגע את השם שלהם, תכף אני אזכר, יש שניים שעשו המון 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 הנחיות ביחד, ג'ו ו... צ'ארלי אני רוצה להגיד, אבל אולי אני מתבלבלת, אז אחרי זה אני אזכר, והם מדברים באמת AA, תכלס, ספר גדול, כמו שאנחנו עושות בפודקאסט, אבל הם היו ממש הולכים ומעבירים הרצאות על הספר, פרק פרק, ככה, ומקליטים,
מעבירים את
וגם
המסר.
שמעתי אותם, ומספרים. אבל מה שהצחיק אותי, כשחשבתי על זה, hazard, זה כאילו מסוכן. אז אני לא יודעת אם זה באמת השם משפחה שלו, אבל
כמו שפרד זה פרד.
כן, אבל חשבתי על זה שכאילו רונלד האזארד, אז רונלד זה כאילו רונלד מקדונלד,
מקדונלדס.
שזה כאילו אוכל שבשבילי הוא היה מאוד אלכוהולי. אין לי בעיה לאכול המבורגר, כן? אבל כשזה היה מגיע בלחמנייה עם הצ'יפס,
ברור, ברור.
כלומר עם הגלידה, זה כאילו פנטזיה, פנטזיית הבולמוס כאילו האולטימטיבית, ואז יש את האזארד. אז זה כאילו אומר לי, תיזהרי, זה המאכל האלכוהולי שלך. אז זהו, אז באמת, אומרים שהוא היה איש עסקים, הבנתי שהוא הגיע ממשפחה עם הרבה מאוד כסף, גם בזמן הזה, שזה היה תקופה של באמת שפל כלכלי נוראי בארצות הברית, והוא היה עם כל מיני פסיכיאטרים באמת אמריקאים, ואז הוא נסע לאירופה. ואומרים שלפני שהוא נסע לאירופה, אז שלחו אותו לאיזה אי עם שומר ראש, שהתפקיד שלו היה לוודא שהוא לא ישתה שום דבר. אז באמת
חלום
הוא
שלי.
מן הסתם התייבש, ואחרי זה מה שקרה, שברגע שעזבו את האי וחזרו למיינלנד, אז
ברור.
כמובן הוא שתה
אני
שוב.
חייבת לספר שזה תמיד מזכיר לי שאני תמיד, אני ממש זוכרת שהייתי בשיא האכילה די, אני לא רוצה לאכול יותר. ממש אמרתי לעצמי, איזה כיף לכלב שלי שאני מקצה לו את האוכל. יש לו ארוחה בבוקר, ארוחה בערב. הלוואי שמישהו ככה היה מקצה לי. זה כמו השומר ראש באי בודד. אבל כאילו, זה לא פתרון, כי ברגע שכמו שאמרת, חזרנו למיינלנד.
כן, את אומרת את זה, ואני חושבת, א', היה לי כלב שהיה לגמרי אכלן כפייתי, כל הזמן היה אוכל, ובאמת בגלל זה גם כשהוא השמין, כמו אבא שלי זכרו לברכה, להבדיל, אז לא קלטנו שהוא חולה במחלה, כי חשבנו שההשמנה זה מכמויות האוכל שהוא היה אוכל, אחרי זה הבנו באמת שהוא היה חולה, וזה כבר היה מאוחר מדי.
מוכר.
אבל גם אבא שלי וגם הכלב, כן? אפילו באותה מחלה. אבל באמת, זה נכון. הקטע הזה, גם הייתה לי פנטזיה לפני המון שנים, במיוחד כי אני לפחות גדלתי, את יודעת, על סדרות כאלה אמריקאיות של פעם, שתמיד יש את המבשלת, ובערוץ הבידור האמריקאי, אז תמיד
כן.
כל השירים, כן, אז תמיד הייתה להם מבשלת, והיה להם מאמן כושר, ואמרתי, אם היה לי כסף למבשלת הפרטית, ולמאמנת הפרטית, ולזה, אז בטח זה היה מצליח. אבל עובדתית, גם כשהיו תקופות שבישלו עבורי, ושהייתי הולכת לכל מיני חדרי כושר, ונתנו לי תוכניות מאוד ברורות מה צריך לעשות, הייתי עושה, אני באמת, אני תלמידה מצטיינת, מה שאומרים לי אני עושה, הבעיה היא שזה לא עזר עם האכילה שלי. זה
ברור.
היה כאילו שני קווים מקבילים שלא נפגשים. זה...
אני אוהבת שכותבים את זה, שמספרים שהוא היה כזה מצליח, וכמו שאת אומרת, הוא היה מאוד עשיר, וכתוב שהייתה לו חוכמת חיים ויכולת. זה כאילו, אני אוהבת את זה, שלא משנה כמה כסף יש לך, או כמה שאתה מצליח, אתה לא חסין. זה יכול
לגמרי.
לקחת אותך, וזה מה שזה. זאת אומרת, היה לו את הכסף לעבור מבית החלמה אחד למשנהו, וזה לא עזר. והוא התייעץ עם הרופאים הכי טובים, וזה לא עזר. אני אוהבת את זה. זה מנחם אותי. אני לא לבד.
נכון, והוא באמת, הקטע הוא שזה, שוב, זה הסיפורים שהוא ניסה בהתחלה את פרויד, ופרויד
יאללה.
היה בעצם המורה של אדלר ושל יונג. ופרויד אמר לו, תקשיב, יש לי יותר מדי עבודה, זה אני לא יכול לקבל אותך. כי הוא רצה מישהו, כאילו הוא רצה שגם הפסיכיאטר, תביני עד כמה הריכוז העצמי והמחשבה של כולנו אותו דבר, הוא רצה שהוא באמת יקצה ככל שצריך את הזמן במשך היום אליו. הוא ישלם לו, והוא ייתן עבודה. אז פרויד לא יכל, ואז הוא הפנה אותו לאדלר, וגם אדלר לא יכל, ויונג אמר, אוקיי. עכשיו, זה המזל שלנו, כי יונג הוא מגיע יותר ממקום של פחות האנליזה של תספר לי כמה ההורים שלך אשמים, אלא
יפה.
בוא נבדוק אותך, שזה
פוינט יותר
מאוד
תכלס
שונה.
כזה.
כן, ואז באמת הוא הגיע ליונג, ואומרים שהוא הגיע אליו כדי שהוא יטפל בו, למרות שהוא היה ספקן בגלל ניסיונות קודמים, הוא סיים את הטיפול בתחושת ביטחון בלתי רגילה.
כבר בעיה,
מדהים.
כבר מלחיץ אותי, אני יודעת מה הולך לקרות.
אבל זה תמיד כאילו, עכשיו פה לא כתוב את הסיפור הזה, אבל שוב, מכיוון שהרבה חוקרים את ההיסטוריה של ה-A, אז אומרים שמה שקרה זה שיש כאלה שמספרים שהוא היה אצלו כמה חודשים, יש כאלה שאומרים שנה, לא משנה, הוא יצא ממנו, חשב, זהו, כאילו, סיימתי, been there, done that, כן, got the t-shirt, ואז יש כאלה שאומרים שזה היה באונייה, יש כאלה שאומרים שזה היה ברכבת, אבל הוא כנראה פגש אנשים שהוא מכיר, הוא סיפר להם על ההצלחה המדהימה להכיר את עצמו, ואז הם חגגו ברמת כוסית, והוא חזר
קיוויתי שלא
כמובן
תגידי את זה.
לשתות. אבל את יודעת מה? כמה פעמים אני חושבת על זה, שבתקופות אחרות, בגלגולים אחרים, בתוך אוהי או במותיה,
כן.
שבאמת לא הייתי בעניין של הכוח העליון, עדיין חשבתי שאני מספיק חכמה בשביל למצוא את הדרך לעקוף
לנצח.
את הספר הגדול ואת כל העניינים האלה.
זאת אומרת, גם שכבר היית בתוכנית והספר הגדול והיה לך את הפתרון, קחי, אמרת, אני אצליח בלי הקטע הרוחני.
כי לא התחברתי אליו. אז באמת, נגיד הייתי באיזו תוכנית ששוקלים ומודדים וממש הכל על הגרם, ויש מין מנטרה כזאת שאומרת שהימנעות זה הדבר הכי חשוב בחיים שלי, וכל יום הייתי מתקשרת ואומרת למי שהייתה אז המאמנת שלי, מה אני אוכלת ואיך עמדתי בזה, וכאילו על זה היינו מדברות, היינו מתעסקות תכלס באוכל.
וואי, איזה
ואז
פסיכי.
חגגתי שנה, 365 ימים,
וואו.
שם ממש סופרים כל יום, וכבר הייתי מאמנת בעצמי וזה, ואיך חגגתי את היום הולדת שלי? נחשי, הכנתי עוגה מותרת. היא הייתה
ולקחת את
במקום
הרכיבים.
סוכר עם
אוי, לא.
סוכרזית, עם קמח שהוא לא
כן.
מתגנים שאסורים בתוכנית ההיא, אלא מקמח סויה. אבל אני אגיד את זה למקרה ששומעים צמחונים וטבעונים, אז אולי טבעונים לא, אבל צמחונים, אז אני לא אשתמש במאכל הבשרי שאני לרוב משתמשת בשביל ההסבר, אלא בעוגה, ואני אגיד שהסתבר לי, להפתעתי הרבה, שאם זה נראה כמו עוגה, ויש לזה מרקם של עוגה, וזה טעים כמו עוגה, אז מבחינת הגוף שלי זה עוגה. זה לא משנה שיש בה את כל החומרים המותרים, so called. הגוף שלי לא מזהה. הגוף שלי מזהה את זה כעוגה, וזה בדיוק מה שקרה לי. שהכנתי את העוגה הזאת, ונחשי מה קרה, לא מיד פרצתי בבולמוס. זה לקח עוד כמה חודשים, שהתחלתי להכין את העוגה הזאת הספציפית, בכל יום שישי, וליום הולדת האישי שלי, שהיה גם באמצע, כאילו הביולוגי, ובסופו של דבר, לאט לאט, אחרי זה הבנתי, כשחזרתי לעשות את הווי, ובמיוחד כשהתחלתי את הספר הגדול, לפני 4 ומשהו שנים, שאני בכלל, האלכוהול שלי, זה
מבריקים.
מתיקות, זה לא משנה מה. ומאיזה סוג, ורק ברגע שבאמת נגמלתי מהממתיקים כולם, אז זכיתי באמת בהימנעות הזאת, אבל שוב, זה היה כי פניתי לספר הגדול ולמדתי את מה שרונלד ידידנו הולך ללמוד, כי
כן.
בעצם אומרים פה לפני שמספרים על כאילו החזרה שלו לשימוש, כן? אז כתוב פה, מצבו הפיזי והנפשי היו טובים במידה יוצאת מן הכלל, מעל הכל הוא האמין שרכש ידע כה יסודי על הדרך שבה פועל מוחו, על כל המקורות החבויים בו, שאין זה אפשרי שתהיה לו נפילה. נפילה, למה נפילה? כי זה כאילו ליפול מהכרכרה שנושאת את השחר, כן? פעם היו אומרים,
וואלה.
כאילו, fall off the wagon. כאילו, הוואגן זה מה
כן.
שמביא את האלכוהול ממקום למקום. ואז, והמשפט הבא, כן? אין זה אפשרי, אני מזכירה, אין זה אפשרי שתהיה לו נפילה. זה המשפט, בדיוק באמצע העמוד, ואז, למרות זאת, השתכר זמן קצר לאחר מכן. והמבלבל מכל, הוא לא היה יכול לתת לעצמו כל הסבר מספק מדוע נפל.
תקשיבי, מתכווץ לי הלב המשפטים האלה. אני כאילו, כואב לי באמת על הבן אדם, בא לי לחבק אותו, כאילו, כי כואב לי על בינה של לפני לא הרבה זמן, לפני, כאילו, זה גם, אני לא רוצה להגיד זהו, לא יהיה לי, כי התחושת ביטחון בלתי רגילה, אני לא רוצה שהיא תהיה לי אף פעם, אבל זה כל כך כואב, לחשוב שלא תהיה נפילה, ואז להשתכר, ולהגיד איך זה קרה, זה פשוט נחמץ הלב. אבל, אותה נשימה אני רוצה להגיד שזו הדרך, ובגלל שאני כן מחוברת לאיזה כוח גדול ממני, אני יודעת שזאת הדרך, ואם נפלתי, זה חלק מהדרך, ואני אקום ואני אמשיך, וזאת הדרך, אין לי משהו אחר.
ממש. זה יש, דווקא באותה תוכנית הכרתי משפט שאמרה חברה ואני תמיד מזכירה לעצמי, שהיא הייתה אומרת, זאת הדרך ואין בערך. כי את אצלי זה כן בערך. בערך אני אתפלל, למה לא להגיד אני מתפללת, במקום ממש להתפלל. זה היה הרבה יותר קל מבחינתי. התוכנית הזאת היא
מעניין
נורא
שאת
פשוטה.
אומרת.
אבל היא לא קלה, אני מחפשת את הדרך הקלה. ו...
זה הטבע שלי.
כן, אבל לדעת, זה כמו מי שאוהב לצעוד או לרוץ, יודע שקל, אנחנו בירידה. אז לא בקטע של ירידה במשקל, אלא בירידה, כאילו, כשסופר קל, אז זה כנראה מתחילים לראות את התחתית.
כן.
ולכן אם זה קצת קשה, אז זה לא רע תמיד, זה מחשל, זה נותן לי את ה... אני, גם התוכנית נותנת
להתחזק.
לי באמת את הכלים, מסבירה לי, כאילו, דעת, זה נורא מצחיק, אבל אם את מסתכלת על השמות של הפרקים, אז נגיד חוות דעתו של הרופא. אם את רוצה לדעת מה הרופאים חושבים על התוכנית, כן? יש פתרון, אז הנה, פה יסבירו לי מה הפתרון. כיצד הדבר פועל, זה איך זה פועל. זאת אומרת, זה באמת מאוד מאוד פשוט, ואני רק צריכה להקשיב, אבל כשאני כל כך עסוקה בעצמי ובמחשבות שלי כל הזמן תוך הראש, אני באמת לא פנויה להסתכל ולקרוא ולהבין. המון פעמים אני זוכרת שהייתי אומרת, יואו, הם כאלה מעצבנים, אני אוכל משהו, אני ארגע, ואז אני אפתח את הספרים של רועי. אני
וואי.
פותח את הספרים אחרי זה. אני כבר רגועה, מה אני צריכה אותם?
וואי, זה קטע שאת אומרת את זה. היום בקבוצת בוקר התחלקתי על זה שאני מרגישה שאני, פתאום יש לי רגעים שאני כאילו קוראת משהו ואני לא מבינה כלום, או שבן אדם מדבר איתי ואני לא מבינה כלום, וזה מלחיץ אותי, כי אני אומרת לעצמי, רגע, משהו לא בסדר, כאילו, האם אני בשימוש, האם אני לא בהחלמה? ואז אני לוקחת פסקה, קוראת רק אותה, חושבת רק עליה, מתחלקת בה, זה כמו פיקוס כזה לרגע.
ממש.
אבל אני נזכרת בכל החיים שלי אחורה, ישבתי בבית ספר, באוניברסיטה, לא משנה, אפילו בשיעור בצבא, לא הבנתי כלום. לא הצלחתי להקשיב לכלום. זה בדיוק זה, שאי אפשר לשמוע כלום. אתה רק במחשבות הבלתי פוסקות על השימוש הבא, מה אני אוכל, איפה אני אוכל, כמה אני אוכל, מתי זה כבר ייגמר, אני כבר רוצה לאכול. זה לופ מטורף. ולצאת ממנו זה כזה שחרור, להפסיק לחשוב על זה, אלא
בדיוק.
לראות מה קורה, להיות ברגע, להיות עם אנשים. וואו,
ופתאום יש
באמת.
מין שקט כזה, נכון?
כן.
כאילו יש שקט, ושקט לא מפחיד גם.
נכון.
זה
נעים.
דבר באמת מטורף. וזהו, וככה בעמוד 24, אחרי איזשהו, מספר את זה שהוא באמת לא מבין למה. אז הוא חוזר לרופא שהעריץ, כן, לדוקטור יונג, ושאל אותו ישירות מדוע אינו יכול להבריא. יותר מכל הוא רצה להשיג שוב שליטה עצמית. הוא נראה הגיוני ומאוזן בהקשר לכל בעיותיו האחרות, אבל לא הייתה לו כל שליטה על האלכוהול. מדוע? הוא התחנן לרופא שיגיד לו את כל האמת. וכמה פעמים יצא לי עם חברות, במיוחד חדשות, או כאלה שאפילו מכירות שנים, אבל עכשיו הם אחרי
חברות בקבוצה, את
איזשהו,
מתכוונת.
כן, אחרי איזשהו שימוש מאוד רציני, ואז הן אומרות לי, כאילו, תגידי את האמת. כאילו, מה אני עושה לא בסדר? תגידי את האמת.
וואו.
אבל האמת, היא לא נעים לשמוע אותה.
נכון.
כי האמת זה לא איזה מחשבה ביקורתית שלי על מה הם עשו או לא עשו. האמת היא שבמקום להיכנס ללופים האלה של המחשבות, כמו שאמרת, הדבר הנכון מבחינתי תמיד זה לפנות לכוח העליון ולשאול אותו מה אני אמורה לעשות. והכוח העליון הוא לא המאמנת שלי, כמו שחשבתי הרבה מאוד שנים. הייתי
וואו.
ממש מתקשרת למאמנת ואומרת לה, אבל תגידי לי, את יודעת, את יודעת, תגידי. לא, בואי תפתחי את הספר ותביני בעצמך. אם את לא תחווי את זה, זה לא יקרה. ותכף גם דוקטור יונג החכם אומר את זה באמת לאיש העסקים שלנו. אז הוא באמת, הוא מתחנן לרופא שיגיד לו את כל האמת, והוא קיבל אותה. לפי שיפוטו של הרופא, הוא היה חסר תקווה לחלוטין. לעולם הוא לא יוכל לזכות מחדש בעמדה שלו בחברה, ויהיה עליו לשים עצמו תחת מנעול ובריח, או לשכור שומר ראש אם הוא רוצה להמשיך לחיות חיים ארוכים. זו הייתה דעתו של רופא דגול. אבל, איזה כיף, קצת תקווה. אדם זה עדיין חי, הוא אדם חופשי, כאילו דיברת על החופש הזה, זה החופש, כן? לא רק
זה בול.
חופשי, שאנחנו לא נעולות באיזה מוסד סגור, שזה גם היה יכול לקרות אם הייתי ממשיכה, כמו שהייתי, אבל באמת חופשייה מההתמכרות הנוראית הזאת. הוא אינו זקוק לשומר ראש ואינו מאושפז, הוא יכול ללכת לכל מקום עלי אדמות, שאליו יכולים ללכת אנשים חופשיים אחרים, מבלי שיקרה לו אסון, בתנאי, תמיד אומרים שאין שום תנאים ואין שום חובות בספר הגדול, אז האמת היא שזו טעות.
מי אומר את זה?
ויש תנאים, ואם רוצים להחלים, אז צריך לעשות בדיוק את מה שכתוב. אז כתוב פה בתנאי שתישאר בו הנכונות לנהוג על פי גישה פשוטה מסוימת. כמובן הגישה הפשוטה המסוימת הזאת,
רוחנית.
הצעדים, הגישה הרוחנית, ואז אומרים פה, אחדים
המשפט הזה הכי ממורכר אצלי.
מה, הבא בתור?
המשפט הבא, כן.
אז יאללה, תקריא.
אחדים מהקוראים האלכוהוליסטים שלנו עשויים לחשוב שהם יכולים להסתדר בלי עזרה רוחנית. בואו ונספר לכם את המשך השיחה של חברנו עם רופאו. הרופא אמר, יש לך מוח של אלכוהוליסט כרוני, אף פעם לא ראיתי, אפילו חולה אחד שהבריא עם מצב המוח שלו היה גרוע כמו במקרה שלך. חברנו הרגיש ששערי הגיהנום נסגרו עליו בחבטה. שוח, הוא אמר לרופאו, האם אין יוצאים מן הכלל? המוח החולה שלנו לא מאבד תקווה. והרופא ענה, כן, יש, מראשית ההיסטוריה היו מקרים יוצאים מן הכלל, למרות שהיו במצב כמו שלך. פה ושם, מפעם לפעם, היו לאלכוהוליסטים מה שאנו קוראים חוויות רוחניות חיוניות. בשבילי, מקרים כאלה הם תופעות מיוחדות. נראה שהם מתרחשים כשינוי רגשי עצום וארגון מחדש של תחושות נפשיות. הרעיונות, הרגשות והעמדות שפעם היו הכוח המנחה בחייהם של אנשים אלה, מושלכים לפתע הצידה ומתחילה לשלוט בהם מערכת חדשה לחלוטין של רעיונות ומניעים. למעשה, ניסיתי ליצור בתוכך כזה ארגון רגשי חדש. השיטות שבהן השתמשתי מצליחות עם הרבה אנשים שטיפלתי בהם, אבל אף פעם לא הצלחתי עם אלכוהוליסט בקנה המידה שלך.
שזה בדיוק העניין, אני חושבת, של השלב הזה, שבעצם אנחנו מבינות אחרי זה כמובן בו אנו אגנוסטים ממש חוזרים ותוכנים את זה מכל הצדדים, אבל כוחות אנושיים הם מוגבלים, גם של הפסיכיאטרים המוצלחים ביותר, של הרופאים הגאונים ביותר, יש גבול ליכולות האנושיות, גם של אנשים שהם לא אנחנו, ואיזה, לא, זה מדהים, אבל איזו ענווה מטורפת יש לדוקטור יונג, שהוא בא
נכון.
ואומר לו, אני ניסיתי לעשות בתוכך, לגרום לך לעבור את השינוי הנפשי הזה, אבל אני לא יכולתי, כי הדבר היחיד שיכול זה איזשהו כוח ענק שהוא לא אנושי. הוא אומר פה, חוויות רוחניות, זה אין דרך להסביר, כן? רוח היא לא דבר אנושי. כוחות הטבע הם לא דבר אנושי, זה משהו ענק שבאמת אין לנו שליטה עליו. ואז כאילו יש את הקטע של ההמשך, כשחברנו שמע זאת הוא נרגע קצת, כי הרהר בעובדה שהוא הולך באופן קבוע לכנסייה. אבל תקווה זו נהרסה כשהרופא אמר לו שלמרות שיש לו אמונה דתית, הרי במקרה שלו זה לא גרם לחוויה הרוחנית הדרושה. זאת אומרת, אומרים לי, נדרשת לי חוויה רוחנית. אני ממש זקוקה לאיזושהי חוויה רוחנית, היא לא חייבת להיות בבום, כן? היא יכולה להיות נרכשת, היא יכולה להיות איזושהי התעוררות רוחנית הדרגתית, אבל אני חייבת שזאת תהיה חוויה שלי, שאני עוברת מול אותו כוח שאני אמצא, וזה חייב להיות באמת איזושהי חוויה רוחנית שנדרשת בשביל לעבור את השינוי הזה. וכשזה קורה, זה מדהים, וכמובן נדבר על זה הרבה בהמשך, אבל אני באמת מגיעה מבית לא אגנוסטי, מבית אתאיסטי לחלוטין. כאילו, אני זוכרת שסיפרתי לא מזמן שאמא שלי הייתה אומרת, תעשו סמים, תרצו את בני ובנות מנכם, אין שום בעיה, בכיף, הכל אני מקבלת, רק אל תחזרו לי בתשובה, והתכוונה לזה בשיא הרצינות. זה היה הפחד שלה, ואני ככה גדלתי, שכאילו אנשים שמאמינים הם אנשים חלשים, ופתאום הגעתי לאוהי לפני מעל 20 שנה, והבנתי ששום כוח אנושי לא היה יכול לסחוב אותי לחדר הזה, לשמוע את ההנחיה שהייתה באותו יום,
בול.
לקבל את כל הדברים המדהימים האלה, אבל עדיין הייתי זקוקה לחוויה שהיא מעבר למה שחוויתי באותו יום, לחוויה מתמשכת ולחוויה שהיא באמת כאילו מין חוויית וואו כזו, שאני לא יכולה ממש להסביר אותה במילים. היה לא מזמן באיזה תוכנית בטלוויזיה, שרו את השיר של I Did It My Way. מה זה בכיתי? הבעל שלי אמר לי, מה, את בוכה כי את מתרגשת מהמילים? אז אמרתי לו, לא, אני בוכה, כי זה מזכיר לי שלפני 3.5 שנים, משהו כזה, זה היה בדיוק אחרי קצת אחרי שהחלמתי, בזכות 12 הצעדים, ושחיתי בבריכה, ואני את מין זמזמת ככה בזמן השחייה, כל מיני שירים, או שאני ממציאה, ופתאום יצא לי, I did it thy way. עכשיו, thy באנגלית, זה שלך, של אלוהים, במילים יפות כאילו. ופתאום הבנתי, זה הקטע, אני לא עשיתי את זה בדרך שלי, אני עשיתי את זה בדרך של אלוהים. אני לא אומרת שלא, זה כי מבחינתי זה it, כן? זה. זה לא הוא, היא, הם, כן? אבל בדרך של אלוהים, בדרך הרוחנית. זה קרה בגלל שהלכתי בדרך הזאת, כמו שאמרת קודם, שיש דרך וצריך לעשות אותה.
כן.
וזה ממש מדהים, אני רק אגיד לך שיש לנו 10 דקות, זה לא יאמן כמה מהר זה רץ, ומשום מה, כן, כתוב כמה זמן. יש לנו 9 דקות,
אני רוצה להגיד
ואני
שגם
מכיר.
כשאני יושבת בחדרים ואני שומעת חברות שהן מגיעות מכן בית דתי וכן היה להם אלוהים כבר לפני, הן מעידות שזה אלוהים אחר לגמרי, כאילו זה לא שהן באו מוכנות מהבית כבר מחוברות לכוח העליון הזה, זה משהו אחר, וזה זה כאילו קצת נעים לי שאני יודעת שמדובר בחוויה שלא משנה שלא הייתה לי אותה, אני יכולה להשיג אותה, אני יכולה להגיע אליה אם אני אתאמץ, אם אני אעשה פעולות. זה מעניין, זה מעניין מה שהן מתארות.
וזה בדיוק גם הקטע הזה שקודם, אם נחזור לעמוד 24, אז היה רשום, רגע, יצאתי לשנייה, מה אמרת? להשיג את זה. אז היה כתוב שכל מה שהוא צריך זה נכונות. איפה זה היה? הנה. בתנאי שתישאר בו נכונות לנהוג על
נכונות.
פי גישה פשוטה מסוימת. והרי מה זה נכונות? נכונות זה כאילו שילוב של, באנגלית זה willingness, כן? אז will זה גם לעשות פעולות בעתיד, וזה גם שאני רוצה לעשות. אז בעצם אני צריכה כל הזמן להיות באיזשהו תדר כזה, שאני רוצה לעשות את הפעולות, שאני מחויבת לעשות כדי באמת למצוא את הכוח העליון הזה עבורי ולמצוא איך אני מתחברת אליו כדי שהוא יעשה בי באמת את השינוי המדהים הזה של 180 מעלות, לפחות אצלי
כן.
ואצל כל מי שאני מכירה שעבר את זה, זה באמת שינוי מטורף אין שום בן אדם שהיה מסוגל לעשות את זה, בטח לא אני,
חד משמעית.
בשביל עצמי. והקטע הזה שרשום פה, זו הייתה הדילמה האיומה שבפניה עמד חברנו, כשהוא עבר את החוויה היוצאת מהכלל, שהפכה אותו בסופו של דבר לאדם חופשי, כפי שכבר סיפרנו לכם. עכשיו, פה לא מספרים את זה, אבל הסיפור בעצם, אנחנו כבר שמענו את ההמשך שלו בסיפורו של ביל, כי אבי, שאותו אבי חכם שאמר לביל, למה שלא תתחבר לאלוהים משלך? אז אותו אבי בעצם, תפסו אותו מהמשטרה אחרי שהוא הרס למישהו את הבית באיזה וילה בצרפת שהוא התארח שם כדי לא לשתות, וכמובן שהוא שתה עד הסוף, ואז הוא מגיע לשופט, ואותו שופט, הבן של השופט הוא מקבוצת אוקספורד, שהיו להם 6 צעדים להתחברות לאלוהים ובדרך אישית, ואותו בן של השופט מביא איתו את רונלד הזארד, איש העסקים, שיונג בסופו של דבר שלח אותו לקבוצת אוקספורד, והם באים והם טוענים בפני השופט, כן, כי אחד מהם הוא הבן שלו, אז הם אומרים לו, תן לנו את אבי תאצ'ר, אנחנו נדאג לו, אנחנו לוקחים עליו אחריות, אנחנו נגרום לזה שהוא יפסיק לשתות ויכנס לדרך רוחני. והשופט משחרר, כנראה שהוא האמין לבן שלו ולאיש הנוסף המוזר שגם הפסיק לשתות, והם שניהם לוקחים את אבי ומכירים לו את הצעדים של קבוצת אוקספורד. וחודשיים אחרי זה, אבי מגיע לביל ווילסון, ומכאן הכל היסטוריה. אבל איזה מדהים זה, איך הכל, כאילו כל דבר מביא לדבר, ואמרת קודם משהו מדהים, אמרת שגם כשחזרת להשתמש, עם כל זה שזה כאילו נורא עצוב וכואב, ממש גם פיזית וגם נפשית מן הסתם, הייתה לזה סיבה כדי שתגיעי למקום שאת היום נמצאת בו.
נכון, אני מאמינה בזה. בגלל זה זה לא מפחיד אותי, זה לא, אני, אין מצב שאני, לא יודעת מה, במרכאות אפרוש או משהו. זאת אומרת, אני, זה מה שאני רוצה להאמין, אבל אני פה, כאילו, אין לי משהו אחר. אין, כמו שאת אומרת, אין כוח אנושי אחר שהצליח אי פעם לעזור לי. שום דיאטנית, שום פסיכולוגית, שום קבוצה. רק פה מצאתי איזה נס, אז מי אני שלא אקח את מה שנותנים לי.
לגמרי, לגמרי. נותנים לך ברח בועטים לא, איך זה? נותנים לך כך בועטים וחברך.
ממש.
אז באמת אף פעם לא בועטים בקבוצות, באמת אף פעם לא אומרים לבן אדם, אתה לא מספיק שמן, אתה לא מספיק רזה, אתה לא מספיק מקשיב, אתה לא מספיק שקט, אתה לא מספיק מדבר, אתה לא מספיק מדליק את המצלמה שלך בזום, אתה לא מספיק קורא,
נכון.
אתה לא מספיק מדבר, לא לקחת עדיין מאמנת, נו נו נו. אין דבר כזה, אנחנו מקבלים באמת כל מי שרוצה להפסיק לאכול באופן כפייתי מכל הדרכים והאפשרויות והמגוון, ובאמת מראים לו שהפתרון לכולנו הוא אחד. הפתרון הרוחני הזה, שכמובן נמשיך ונדבר עליו בפרק הבא, אבל זה העניין. זה איזשהו שינוי פנימי עמוק שנגרם, שינוי נפשי, התנהגותי, שנגרם על ידי כוח חיצוני, כוח שהוא לא אנושי. וכל זמן שאני עדיין במקום שאני חושבת שאני רק צריכה את הנוסחה הזו, יודעת, את הקסם הזה, שאני אוכל להמשיך לאכול, אבל אני אדע לשלוט בזה. שאני אמשיך לאכול את המאכלים האלה, אבל אני אשלוט בכמויות שלהם. זה לא יקרה. זה לא יקרה. הייתי חייבת את הצעד הראשון בשביל להבין סופית, להרים ידיים ולהגיד, אני לא יכולה. אני לא יכולתי, אני לא יכולה, ואני ככל הנראה אף פעם לא אוכל בכוחות עצמי ובכוחות אנושיים כלשהם, שיהיו אפילו של האנשים באמת שהכי אוהבים אותי, עם הרצון הכי ענק לעזור לי, זה לא ילך. זה
כן,
פשוט לא
זה
ילך.
קצת מעצבן וזה קצת לא מובן לכל אחד מבחוץ. נורא קשה להסביר את זה. כאילו, טוב, אז פשוט תפסיקי לאכול, טוב, אז תאכלי מה שאומרים לך בדיאטני, וכאילו, עוד לא מצאתי את ה, נראה לי, את התיאור המתאים למישהו מבחוץ. זאת אומרת, ויתרתי אפילו, נראה לי, על לגרום
יש
למישהו
תיאור,
אחר להבין.
אגב, יש תיאור מעולה בספר אכלני יתר אנונימיים. אז יש שם את הסיפור על האיש שלא נתן לסופגניה להתקרר, משהו כזה, פחות או יותר, פרפרזה שלי על השם, והוא אומר שם, שזה ההסבר, תנסי עכשיו במשך 5 דקות, לא משנה מה, לא לחשוב על היפופוטם ורוד שרוקד עם טוטו. נראה אותך. זה בלתי אפשרי. הראש שלנו מכוות ככה, שמה שאומרים לנו לא, זה הדבר הראשון שיעלה לנו.
ממש. תודה
ועכשיו
לאל.
אחר כך אי אפשר לחזור אחורה, לצערי. וזהו, נשארה לנו דקה אחת אחרונה, אז המון 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 תודה, בינה.
תודה, יו רחבה.
הלוואי וניפגש בקרוב שוב, ונצחק ככה,
תודה.
על אף הדברים
היה ממש
שנאמרים.
כיף. ממש. תודה רבה שהזמנת אותי, כליל.
תודה, אוהבת אותך המון המון המון, רק
ביי.
שנמשיך ככה
גם
ביחד.
אני. אמן.
ביי ביי.
ביי.